שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
אז הכנת הצעת התקציב, תקציב המדינה לשנת 2021, מתקדמת, והלילה הושג הסכם על אחד הסעיפים שתמיד מעוררים הרבה מאוד מחלוקות, תקציב הביטחון. הוא הוגדל ל-58 מיליארד שקלים, אבל בביטחון, אין הרבה ביטחון שזה יהיה המספר האמיתי, כי תמיד יש הפתעות וכולן כלפי מעלה. אז כדי להבין את המספרים האמיתיים ומה הם אומרים, נדבר עם אבי בראלי, הפרשן שלנו.
האם שוק הטלוויזיה שלנו עומד להשתנות? אתמול פורסם דוח ועדת פולקמן שממליצה לבצע כל מיני שינויים בפיקוח על קשת ועל רשת ואפילו על נטפליקס. אבל נראה שזה לא דוח אמיץ במיוחד. למה? כי הוא דורש מהשחקנים המקומיים להגדיל השקעות בדרמות ודוקו, אבל לא דורש את זה מהשחקנים הגלובליים החזקים, כמו למשל נטפליקס שרובנו נדבקנו אליה בשנה האחרונה. רפאלה גויכמן תהיה איתנו וננסה להבין איך ייראה המסך שלנו בשנים הקרובות.
ואפרופו ענקיים, אז ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, אפל, מייקרוסופט, טסלה, אינטל וגוגל, מפציצות עם דוחות כספיים חלומיים ושוברות שיאי רווחיות. השווי המצרפי של חמש הגדולות מתקרב כבר ל$10 טריליון. והשאלה היא, האם זה מה שמסביר את השוויים הגבוהים מאוד שחברות טכנולוגיה נסחרות בהם, חברות ישראליות כמובן נהנות מהעניין הזה, ובכלל את ההייפ בבורסה כולה. אסא ששון יהיה פה כדי לנתח בדיוק את הדבר הזה. יאללה, מתחילים. שלום לאבי בראלי.
שלום סמי, שלום
איתן. שלום, שלום.
אז קיבלנו הבוקר הודעה חגיגית שראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון סיכמו אמש את תקציב מערכת הביטחון. התקציב גדל ל-58 מיליארד שקלים בשנת 2022, וזה נראה כאילו על הכיפק, נגמרו כל המחלוקות, הכל עובד כמו שצריך, אבל יש לנו היסטוריה לא קטנה עם תקציב הביטחון, ואנחנו תמיד יודעים שצריך לחפש, אחד, את הפרטים הקטנים, ושניים, את הסיכומים הבלתי רשמיים שהושגו ביניהם. מה אנחנו
לא מאמינים
מהמספרים האלה?
אז למרבה הצער, שחלפו כמה שעות מאז אותה הודעה שבאמת הופצה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה נסגר שם, משני טעמים. קודם כל מדובר בדיל פוליטי, יושבים שלושה שרי ביטחון לשעבר, צריך לזכור, בנט, ליברמן ובני גנץ, סוגרים ביניהם איזשהו דיל שרוקח מכאן ומכאן כל מיני החלטות או כל מיני אינטרסים, ועכשיו צריכים לשבת את הצוותים המקצועיים, לשמוע מה הוחלט שם, ונסות ולתרגם את זה לכדי שורות בתקציב. יש פה מורכבות מאוד גדולה, אנחנו יודעים.
רגע, אבל קודם כל אנחנו יודעים שזה 58 מיליארד שקלים, כשבשנה הנוכחית זה היה סדר גודל של 52 מיליארד שקלים, וזה לא כולל את מה שנקרא הסיוע האמריקאי, וכל מיני הכנסות שקשורות למחירת קרקעות, וכל מיני דברים אחרים שהצבא עושה.
הדוגמה הזאת מצוינת, מכיוון שגם אנחנו מספר 58 מיליארד שקל שיצא בהודעה לעיתונות לכולם, הוא לא באמת 58 מיליארד שקל, זה יותר בסביבות ה-62, אולי אפילו קצת יותר, כי תקציב הביטחון כולל לא רק את תקציב צה"ל, אלא כולל גם תקציבים נוספים, נוסף על רכש כמובן לדולרי בצד, כלומר מדובר יותר ב-62, אולי אפילו 63, אנחנו מדברים למשל על עלייה, הגדלת התקציב לא רק ב-2022 כמו שנכתב בהודעה לעיתונות, אלא ככל הנראה אנחנו פותחים שוב ובפעם השלישית תקציב 2021 ומגדילים את תקציב הביטחון גם לשנה זו, כשאנחנו כבר בבוכה אוגוסט, כנראה נגדיל ב-6-6.5 מיליארד שקלים גם את התקציב של שנה זו, שאני עדיין לא יודע איך זה יעשה, כי יש נומרטור ומאיפה מביא ומה המקור התקציבי להגדלה הזאת אני לא יודע, ובשנה הבאה מגדילים ב-7 מיליארד שקל. כלומר, מדברים פה על סכומים מאוד גדולים, אנחנו מדברים פה על פתיחת תקציב נוכחי והגדלה לשנה הבאה, אנחנו כנראה מדברים על שינויים בבסיס תקציב,
אגב, אולי בגלל זה קוראים לזה ממשלת השינוי? מה שעד עכשיו עשו בקטן או בבינוני או במדיום, אז עושים את זה באקסטרה לארג'.
זאת אומרת, יותר בחשאיות, יותר בצורה מעורפלת.
יותר בחוסר שקיפות.
ויותר, ומספרים יותר גדולים. ותמיד לטובת הצבא, יותר.
אין ספק שיש פה כנראה שינוי בסדרי עדיפויות, מכיוון שבאמת לוקחים כנראה מהחרדים, לוקחים מהחקלאים.
לא, לא, זה מכל הציבור, זה מכל הציבור.
לוקחים מכל הציבור, לוקחים עכשיו מכל הציבור באמצעות אותן גזירות מיסויות, גזירות ומרחבות מיסויות שאנחנו מדברים עליהן בימים האחרונים, ומעבירים הכל לצבא, לתקציב הביטחון. אנחנו עדיין לא יודעים מה נסגר שם, אין ספק שיש פה איזשהו שינוי בסדרי עדיפויות, אין ספק שהסכר פה נפרץ בכל מה שקשור לשירות צריכה לתקציב הביטחון. אנחנו לא יודעים גם מה העילות הזאת, אנחנו כן יודעים שבמקומות שבהם צהל כן יכול להתייעל, ונדרש אפילו להתייעל, למשל בנושא שאתה סמי עסקת בו לא מעט, שזה למשל התוספות הפנסיוניות, התוספק חוקיות.
הגדלת הרמטכ"ל.
הגדלות הר... רמטכ"ל, הצבא עדיין לא עשה שם מהלך, הצבא עדיין לא קיצץ באותן תוספות, במקומות שהצבא כן היה יכול, או אז נגיד ככה, במקומות שבהם הדרג הפוליטי כן היה יכול לכפות על הצבא, על צה"ל, התייעלות, הוא לא עושה זאת, כשאנחנו מדברים, דרך אגב, 24 שעות בלבד, אחרי שפורסם הדוח הכספי של ישראל לשנת 2020, ושם אנחנו עדים לתפיחה הולכת וגדלה של המחויבות האקטוארית של מדינת ישראל, בעיקר בגלל תקציב הפנסיה, הפנסיה התקציבית של יוצאי מערכת הביטחון. אנחנו מדברים על כך שנתח החבות האקטוארית של מערכת הביטחון מתוך סך החבות האקטוארית של ישראל כבר מגיע ל-40%, הוא גדל ב-30% בתוך שנתיים, מגיע למספר מפלצתי של 366 מיליארד שקלים.
תגידי, אבל אבי, יכול להיות שיש פה איזו סיטואציה פוליטית שאנחנו לא מצליחים לגמרי לפענח אותה? הרי אנחנו יודעים שבדרך כלל, כשמשרד האוצר עובד מול משרד הביטחון, אז כמובן תמיד יש תוספת לתקציב הביטחון, אבל לפעמים גם דורשים משהו ממערכת הביטחון, ואני זוכר בשנים האחרונות הרבה מאוד תדרוכים ושיחות עם אנשי אגף תקציבים, שסימנו כל מיני מקומות שבהם הצבא צריך להתייעל, אם זה הגדלת הרמטכ"ל, אם זה החזקת רכב, אם זה כל מיני סעיפים שבהם צה"ל יכול לעשות הרבה יותר כדי להתייעל. ירדו מזה לגמרי בגלל סיטואציה פוליטית שאנחנו לא לגמרי מזהים את המורכבות שלה?
אז קודם כל, מה שמבטיחים לנו זה שהתמורה שצהל יביא בתמורה לכסף זו הגדלת השקיפות. למשל, בחוק ההסדרים, בטיוטת חוק ההסדרים שהוקצה, מדובר על כך שלראשונה מזה עשרות שנים, לראשונה בכלל, יוכנס נציג אוצר, נציג חשב כללי לקודש הקודשים של צהל, היינו מופת, כלומר היחידה שאחרית על תשלומי השכר והפנסיה. לאנשי מערכת הביטחון, לאנשי צה"ל. מדובר על זה שסוף סוף ייכנס לשם נציג אותה, כלומר סוף סוף נוכל לדעת, מישהו מחוץ לצה"ל יוכל לדעת מה קורה שם בכל מערך התשלומים שמגלגל בערך 30 מיליארד שקל בשנה. מדובר על זה שהצבא יחויב בדיווחים שוטפים, דיווחים רבעוניים על מה שקורה מבחינת מלאי וניהול כוח אדם. מדובר על שקיפות הרבה יותר גדולה בתוכניות הרכש של הצבא, מדרגות נוספות שבהן יצטרך הצבא לעבור לפני שהוא מאשר רכש נוסף במיליארדים. כלומר, ההבטחה היא, ושוב פעם, זה על הנייר, אז אנחנו לא יודעים, שכנגד כל אותן הגדלות תקציביות שהצבא יקבל בעתיד, הוא מתחייב להגדיל את השקיפות. אבל זה על הנייר, ואנחנו לא יודעים אם זה קורה.
זה כבר לא קורה. העובדה שאנחנו מקבלים איזה מספר אחד, 58 מיליארד שקל, בלי לקבל פירוט, למה הולך הכסף, על מה הולך הכסף, איזה צעדי התייעלות, אם יש צעדי התייעלות, איפה כל הסכומים שלא מופיעים פה בסיכום הזה.
אבל אתה יודע מה, סמי, מרגע שיוצאת הודעה ממשרד הביטחון, או לפחות גם במשרד הביטחון, ולא כתוב בה שהחיילים ויתרו, שהצבא ויתר, למשל הסכים לדרישה הזאת להכניס את אנשי חשב הכללי לתוך הקודש הקודשים של המספרים האמיתיים, או לחלופין להתפשר במשהו על הגדלת הרמטכ"ל, אז אנחנו יודעים את ההפך, אנחנו יודעים שכל הדברים האלה לא יקרו.
אנחנו צריכים להוסיף עוד משהו, שבעבר דרך אגב, בואו נשאל קודם כל למה ההודעה הזאת יוצאת רק ממשרד הביטחון. כלומר, לכאורה מי שאמור להגן על הקופה הציבורית, לשמור על הקופה הציבורית, זה משרד האוצר. כלומר, משרד האוצר היה צריך לדברר גם את האירוע. היה צריך לפרט היום בבוקר בדיוק מה המהלכים שנעשו, על מה אנחנו הולכים לשלם ומה אנחנו מקבלים בתמורה לזה. אבל גם במשרד האוצר שומרים על שתיקה, גם שם אנחנו יודעים שיש שר שהוא שר ביטחון לשעבר, שאולי יש לו אספירציות פוליטיות כאלה או אחרות, ולכן הוא מעדיף גזרה שקטה לחלוטין בסיפור הזה, ולכן גם מגן הקופה הציבורית שותק הבוקר.
אבי, יכול להיות שבגלל שגנץ, הרי מהקמת הממשלה הזו, מרגע הקמתה, תמיד היה עם איזה פרצוף חמוץ כזה, כאילו הוא לא מבסוט מכל הסיטואציה, לא יש 8 מנדטים ובנט ל6 מנדטים, הוא לא ראש ממשלה, והוא היה אמור להיות ראש ממשלה. יכול להיות שהוא מנצל את הסיטואציה החמצמצה הזאת כדי לחלץ הישגים שלא היה מצליח להשיג בנסיבות פוליטיות אחרות?
יכול להיות, או שזו התשורה שהוא מקבל בעבור השתיקה שלו, לאחר שבמרכאות כביכול הוא קופח בשדה הפוליטי, אז מפנקים אותו, החברים שלו לקוקפיט של ממשלת השינוי, מצ'פרים אותו באמצעות תקציב הביטחון, כך שיתרצה ויוכל להביא איזשהו הישג לצבא. יכול להיות מאוד שהנסיבות פה הן פוליטיות, שיש פה איזשהו דיל פוליטי. לצערנו אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו, בוא נגיד, נעזור שנייה את הדיל הפוליטי שמאחורי הקלעים, בוא נדבר שנייה על המספרים, וגם את זה לצערנו אנחנו לא מסוגלים עדיין להבין, ויכול להיות שרק שיפורסם התקציב או הוראות התקציב יפורסמו ברשומות, רק אז נדע מה בדיוק אושר. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו דנו לפני כחודש בנושא פעות הרבה יותר, שגם שם לא הצלחנו לקבל תשובות, זה למשל הערכת שירות החובה, כלומר דבר שנוגע לעשרות אם לא מאות אלפי חיילים. גם בסוגיה הזאת, גם בסוגיה הזאת של הערכת שירות החובה בצהל לגברים בחודשיים, ארבעה חודשים, הדבר הזה נועל במחשכים, בלי להראות את הדרג המקצועי, בלי לדברר את הנושא הזה, ואנחנו עדים בסוף לסוגיה, לסוגיות הדיל ההוא, רק באמצעות איזשהו הצעת חוק שעולה בלילה למאגר החוקים הממשלתי.
אבי, יש נקודה נוספת שגם כן אמורה להטריד אותנו, הרי מדברים איתנו על זה שמשך שנתיים הרמטכ"ל הנוכחי אביב כוכבי רוצה להוביל תוכנית רב שנתית לחמש שנים, תרש תנופה, ועד עכשיו זה התעכב כמובן כי לא היו ממשלות יציבות. היה מתבקש שאם עכשיו הממשלה יציבה אז יכריזו הלילה לא רק על תקציב הביטחון לשנת 2022 אלא על התרש הזה, על התוכנית הרב שנתית של הצבא. ואני לא רואה זכר לדבר הזה בהודעה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. מה זה אומר?
מכיוון שהיה, קודם כל היה נתק מוחלט בין משרד האוצר ומשרד הביטחון במהלך החודשים האחרונים, אולי אפילו שנה האחרונה. זאת אומרת, כשאנחנו באים לדבר על תרש, צריך להיות באמת מסע ומתן, מקצועי, מקיף, מורכב, ממושך, שיורד לפרטים. הדבר הזה לא נעשה. אנחנו יודעים שיש לחץ מאוד גדול להעביר תקציב ומהר, ולכן ככל הנראה, החליטו כרגע סגירת תקציב ל-21-22 בלבד ולדחות את הדיונים על תרש. אני רוצה רק להזכיר שגם את התרש הקודם שהצבא חתם מול משרד האוצר ב-2015, אותו הסכם כחלון יעלון המוכר לנו, ממילא בתנאיו, בתנאי ההתייעלות שנקבעו בו ובתנאי השקיפות שנקבעו בו, צהל לא עמד. אז למעשה הצבא קיבל איזושהי תוכנית שמגדרת את הסיכונים התקציביים שלו לחמש שנים, אבל את התמורה בעבור זה הוא לא מילה, הוא לא סיפק. ולכן גם באוצר היום לא ממש להוטים להיכנס לתרש נוסף, שבסיכומו של דבר יגן על התקציב, יבטיח טייס אוטומטי בהגדלת התקציב הביטחון או בשמירה. התקציב הביטחון, אבל למעשה לא יספק שום דבר מבחינת מצד ההתייעלות או מצד השקיפות.
כן, אז אתה יודע, לסיכום, אחרי שאתמול פרסמת שליש מהפנסיונרים של הצבא מקבלים פנסיה של יותר 20 אלף שקלים לחודש, וזה כמובן מגיל מאוד צעיר שברוב המקרים הם יכולים לעשות קריירה נוספת, בין אם זה באמצעות המקצוע שלהם למכור נשק לחול, אני יודע, אולי סייבר, ובין אם זה פשוט לעשות הסבה. אז יחד עם כל מה שאנחנו שומעים היום ומה שאתה מספר לנו, נראה שמגייסים את כל מדינת ישראל למילואים. אולי לא נקבל מדים, אבל אנחנו כן הולכים לטירונות, נשלם יותר כסף לצבא, וכמו בטירונות, נדע פחות מה קורה שם.
לא נדע, התקציב רק גדל. ושוב פעם, זה מעלה איזושהי שאלה לגבי סדרי עדיפויות, ואיפה אנחנו רואים, זאת אומרת, בערים שאנחנו יודעים, אם אנחנו מסתכלים היום על, בוא נגיד, על האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. אנחנו רואים שיש לנו בעיה מאוד קשה בבריאות, ואנחנו רואים שיש לנו בעיה בחינוך, אנחנו רואים שיש לנו בעיות בשוק העבודה. העוגה הזאת מוגבלת, וצריך להביא 10 או 15 מיליארד שקל לבריאות, וצריך להביא עכשיו 10 מיליארד שקל לחינוך. מאיפה שהוא זאת צריך לחתך? אתה לא יכול לבוא ולהציר על שינוי בסדרי עדיפויות. אתה לא יכול לבוא ולהציר על שינוי בסדרי עדיפויות, שעה שאתה נותן עוד 13 מיליארד שקל למערכת הביטחון, זה חוזר בערך 10 שנים אחורה. זה לא יכול להיות.
אז הנה ההסבר למה הם רצו ופרסמו את ההודעה הזאת. הם יגידו פשוט לכל האחרים, כל הכסף הלך לביטחון, נגמר לנו, תחזרו חזרה לעבודה.
נשאר לנו להסתפק בהפוך על הפוך, בתקוות להפוך על הפוך.
בדיוק. אבי ברלי.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לרפאל גויכמן.
שלום לכם.
אז לפני שנה יצאה לדרך ועדת פולקמן, ועדה בראשות חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, שתפקידה היה לבוא ולעשות סדר, לעשות הסדרה מחדש של שוק השידורים הישראלי בטלוויזיה, באינטרנט, כל הדבר הזה שהוא שוק שנכון להיום מאוד מבולבל, מורכב, מסורבל, המון רגולטורים ומפקחים, והרעיון היה לעשות שם סדר ולייעל את השירות לאזרחים. ראית את הדוח, מה מצאת שם?
מצאתי שם הרבה, 126 עמודים, ופחות על ההבנה לאן זה הולך, וכמה זה באמת ישנה את השוק הקיים. הבשורות הגדולות הן לא כאלה גדולות, אבל חשוב לי רק להזכיר, זה המלצות, כן? אנחנו, יש לנו עוד דרך ארוכה לקראת חקיקה, ובאמת ההסדרה של זה.
את אומרת, אז ככל שיש יותר עמודים, יש פחות בשר. אז כשצוללים לתוך הדבר הזה, אין הרבה בשר?
אין הרבה בשר.
איך זה משנה את זה שאני מדליק טלוויזיה? האם הדוח הזה משנה את מה שאני אראה על המסך, את המחיר שאני משלם עבור זה?
הבשורה הצרכנית עוד לא שם. לא מדובר פה על מחירים, כמובן שהמדינה משתדלת כמה שפחות להגיד מה יעלה כמה, וזה יותר איך החברות שפועלות בתוך השוק הזה יזוזו אחת מול השנייה, כי היום, כמו שאמרתם, יש כל מיני מפקחים, וזה מאוד מורכב. אנחנו שונאים את המילה רגולציה, אבל זה שוק שסובל.
אגב, אם את שונאת את המילה רגולציה, תני לתת לך מושג עוד יותר מעצבן, קוראים לו ארביטראז' רגולטורי.
אוי,
עכשיו, לא, מה המושג הזה אומר? אומר שיש רגולטור, יש מישהו שמפקח, אבל ממך הוא דורש משהו שהוא לא דורש מאחרים, וזה בעצם מהות העניין. הרי קשת ורשת ויס והוט אומרים למדינה כבר הרבה מאוד שנים, אתם מפקחים עלינו ואתם דורשים מאיתנו, ויש לכם 1,001 דרישות מאיתנו, אבל נטפליקס יכולה לבוא לפה, לעשות מה שהיא רוצה, היא לא חייבת בכל הפקות המקור, בכל 1,000 הדרישות שאתם מציבים לנו, והמטרה בין השאר של הדוח הזה, היא לבוא ולהגיד, טוב, בוא נסגור פה קצת את הפער הזה.
אז יש שני דברים מרכזיים שאפשר לדון עליהם, אחד זה, אני אנסה לא להגיד רגולטור, יהיה מפקח חדש, יבטלו את הקודמים ויבנו גוף חדש שיסדר.
מרגש.
מאוד. השני זה הבשורה הטכנולוגית. בסוף, בעשור האחרון, אנחנו חווים טלטלה טכנולוגית, כניסה של כל מיני פלטפורמות, השפעה בעיקר מבחוץ של חברות רב-לאומיות שנכנסות לפה, וזה לא רק נטפליקס, אמזון ודיסני שעוד שנייה מגיעה לכאן. מדובר פה בפגיעה קשה במודלים העסקיים של גופי השידור של היום. גוגל, פייסבוק, שהם מחוץ לדוח, כן? הם נכנסו לפה עם הפלטפורמות שלהם, ופגעו בהכנסות של הברודקאסטרים, של גופי השידור, כשכל התקציבים זלגו לדיגיטל, על חשבון הטלוויזיה. הטלוויזיה אמנם מאוד חזקה בישראל, אבל תקציבי הפרסום לאט לאט הולכים למקום היותר חכם.
ואיך הדוח מנסה לתקן את זה, או איכשהו להשוות את כללי המשחק?
הוא פשוט מקל על רשת קשת במקום הזה, הוא מקל עליהם את החובות שלהם. כיום יש כל מיני חובות, השקעה, בסוף אנחנו רוצים שהצרכן הישראלי יראה תוכן בעברית. אנחנו שוק קטן, מדינה קטנה, שיצירת התוכן פה בעברית היא מאוד מאוד חשובה לנו, כי אנחנו לא נקבל את זה מנטפליקס, אנחנו לא נקבל את זה מבחוץ. בינתיים נכנסים כל מיני שחקנים מבחוץ, וגם גוזלים מפה דמי מנוי, גם את התקציב הפרסום, אבל הם לא מייצרים תוכן בעברית, ומי שכן, יש עליו את הרגולציה לעשות את זה, זה רשת קשת הוט ויס.
אבל מה שראיתי בהמלצות, הדוח הזה לא יודע, הוא לא אמיץ, כאילו למה לא לעשות מה שכבר עושים במדינות שונות, שבאים ודורשים מנטפליקס או מפייסבוק, לבוא ולהגיד, חברים, אתם באים, אתם פועלים פה, יש פה לקוחות, יש פה צרכנים, אתם מרוויחים פה הרבה מאוד כסף, ותתכבדו ותשקיעו גם ביצירה מקומית.
נכון.
אז למה אין את האומץ הזה? מה החסם?
ממה מפחדים?
קודם כל, פה...
שינתקו אותם מנטפליקס, אני חושב. פולקמן לא רצה שינתקו אותו.
אחד האיומים שריחפו מעל הוועדה, זה באמת האוצר יותר, כך הבנתי, כן, בואו, משמועות, מפה ושם זלג, שישבו שם לוביסטים, וישבו חזק, ואמרו, אם עכשיו אתם באים, ואתם דורשים מאיתנו, 1-2-3, להוציא כסף, להתחיל לדווח לכם, מי אתם? אתם שוק קטן, אתם לא מעניינים, אני עכשיו אשקיע בתוכן בעברית, למה לי? אני מסגור את השירות, או דיסני בכלל אפילו לא תיכנס לפה, וזהו, אתם לא פוגעים בשום צורה, זה איום, איום מרומז, כן. איום מרחף.
אגב, צריך להגיד שנטפליקס כן השקיע בתוכן ישראלי, נכון. כלומר, זה לא שהיא לא עושה את זה גם בלי,
אני לא יודע כמה השקיע בתוכן ישראלי,
היא רוכשת.
כמו שהיא קנתה. כן. תוכן ישראלי בודד לאחר שהתברר שהוא כבר
נעשה. שהוא מוצלח, פאודה.
והוא זה, אז בדיוק. אז פאודה להיט, אז הם באו ובזהירות קנו את פאודה ושידרו את פאודה וגילו כי טוב. אז יש קצת ניסיונות, כן, יש פה הפקות של נטפליקס בישראל. אבל בשורה התחתונה ממה שאת מתארת, אמנם אולי מכוונות טובות של להקל על השחקנים המקומיים מול התחרות הקשה שנוצרה להם משחקנים זרים, הורידו להם את החובות של השקעה בתוכן מקומי, ובתכלס, בסוף, 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 יש פחות השקעה בתוכן מקומי, זאת אומרת שבשנים הקרובות מי שנפגע הראשונים זה כל תעשיית היוצרים בטלוויזיה הישראלית.
והצרכנים
שצופים. והצרכנים שלא יקבלו תוכן בעברית.
יקבלו בעיקר, כן, תוכן מבחוץ.
טלנובלות מטורקיה.
הכסף יוצא מפה החוצה על תוכן.
בסוף כולם ילכו לתאגיד השידור הציבורי, שם יש הרבה כסף, 750 מיליון שקל.
כן, אבל גם זה מוגבל, גם זה מתחלק.
מתוכו חייבים לדבר, המרכיב על תוכן מקורי הוא אמנם מרכיב משמעותי, 220
אבל עדיין יש שם הפקות, מה שכמעט כבר לא קיים אפילו בערוצים המסחריים.
אתה תמשיך לקבל תוכניות בישול עם פוקוס מאוד ארוך של המצלמה על מותגים ומוצרים.
גם חתונמי תקבל.
זה יישאר איתך.
הוועדה בעצם ממליצה, היא קובעת איזושהי מדרגה. מדרגה שממנה כל גוף שידור חלות עליו חובות. ביצירת תוכן מקורי מסוג האליט. יש פה ממש הגדרות, זה דרמה דוקו, זה השקעה של מי שמגיע להכנסות שנתיות של 300 מיליון שקל בשנה, חלה עליו חובה של 4%. מ-600 מיליון שקל ומעלה, זה כבר חברות הכבלים הגדולות, כבלים. גם זאת מילה שצריך עוד שנייה, אנחנו עוד רגע ניפטר ממנה, כי כולם עוברים לאינטרנט, שאגב, זאת כן צריך להגיד, זאת תהיה בשורה, זה כן תהיה חקיקה פה, כי כל הפלטפורמות עוברות לשדר באינטרנט. אז יש לנו גם את סלקום ופרטנר, שגם הן פלטפורמות, שבכלל לא מגיעות למדרגה, כמו 300 הכנסות כאלה. יש פה איזושהי, כן, זה הולכים קצת לקראת גופי השידור.
אבל מה יהיה הבשורה מבחינת הצרכן? איך זה משנה את חייו?
לא, אני אומרת שכן מתייחסים, מתחילים להתייחס לאינטרנט פעם ראשונה, עד עכשיו אין פיקוח על האינטרנט. פרטנר וסלקום לא מפוקחות, הן פועלות באופן חופשי, אין עליהן פיקוח. הרשות השנייה ומועצת הכבלים לא מפקחת על האינטרנט.
בסוף השבוע התקלקל שוב ה-YES אצלי, אז הרמתי טלפון, והם בדקו ואמרו, תשמע, יש לך תקלה בצלחת. אמרתי, בסדר, תבואו לתקן. אמרו לי, בסדר, אבל תשמע, בלי כסף, אנחנו נבוא וניתן לך, יש לי שני ממירים בבית, שני ממירים שהם רק על האינטרנט, ונפרק את הצלחת. אמרתי, מה, באמת זהו, אתם עוברים לאינטרנט כמו שצריך? אז אמרו, כן, קדימה, וזה ממירים חדשים שמקליטים ועושים פה ועושים שם. אז תסתכל קדימה עוד שנה, שנתיים, אחרי שגם יס וגם עוד חתכו את הקבל של הכבלים או פירקו את הצלחת מהלוויין, כולם עובדים דרך האינטרנט, אז קודם כל כולנו נהיה תלויים באינטרנט בצורה מוחלטת, אם האינטרנט ייפול פה, אנחנו פשוט נחסוך תברידים כנראה, אבל מעבר לעניין הזה, באמת נשאלת השאלה, מה ההבדל בין יס והוט ונטפליקס?
אני אגיד לך בדיוק מה ההבדל. אני עברתי מהוט לסלקום טיווי.
מזל טוב.
וכמות התקלות שאני חווה מאז, נפילות, אינטרנט וכולי, פי 30, אני חושב, מה שהיה קודם לכן.
בבקשה.
אז יש פה עוד איזה כיוון דרך לעשות, הפרויקט, אפרופו פרויקט הסיבים וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה. כמובן שצריך להסדיר את הרגולציה ואת הדרישות וכולי, אבל נראה לי שטכנולוגית יש פה עוד השקעות תשתיתיות חשובות שצריך לעשות לפני שזה באמת נהיה אחיד, וגם הפלטפורמה הזו, האינטרנטית, נחשבת לפלטפורמה מאוד יעילה.
נכון.
ואגב, אני עוד פעם אישית והכל, רק מדגם של אין שווה אחד. אני סירבתי להצעה, למרות שהיא לא קשורה בכסף. לא, אני רציתי שיהיה לי גיבוי, כי האינטרנט הזה כל הזמן גם כן קורס ונופל מכל מיני סיבות.
אנחנו לקראת סיבים, בוא, אנחנו...
כשיגיעו הסיבים נדבר.
אוקיי. בסוף, שר התקשורת יועז הנדל מייצר פה תהליכים של שינוי. הייתה כבר רפורמה בסיבים, כן? אנחנו... ייקח כמה שנים לראות את זה.
אגב, הוא כן חושב שזה מהפכני הדוח הזה, או שהוא לא אף
הזה? הוא קיבל אותו אתמול, אני ביקשתי תגובה ספציפית על מה, כן, לא, ייקח להם עוד זמן להתחיל לבנות את זה. הוא התחייב שעד אוגוסט שנה הבאה, אנחנו נהיה כבר עם רפורמה בשוק השידורים. יש לנו שנה עכשיו לבחון איך השינויים האלה ייכנסו, איך אנחנו נראה תוכן מקורי ויצירה מקורית.
משהו אומר לי שלא נשלם פחות.
מתחזקים.
כן, טוב, אנחנו צריך לעלות לשידור פה את יועז הנדל בקרוב.
כך נעשה.
רפאלה, תודה.
תודה לכם.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
גם אני וגם אתה וגם מיליוני משקיעים בישראל קמו לפנות בוקר, ראו את הדוחות של מייקרוסופט, של גוגל, של
אפל,
של אפל שפורסמו לפנות בוקר.
פייסבוק, אמזון.
לפנות בוקר, ואתה יודע מה? נפלו מהכיסא. רווחים מטורפים, דוחות שמצביעים על זינוק של עשרות ולפעמים מאות אחוזים בהכנסות וגם ברווח, ופתאום ככה בין כל הפרטים האלה יכול להיות שנוצרה איזשהו סוג של לוגיקה בשוויים המטורפים שלהם שהסתכלנו על זה קודם ולא האמנו גם.
אז בוא רגע ניכנס פה וברשותכם טיפה נדבר על תמחור חברות. הרי פעם הייתה מתמחר חברה, הייתה רואה מה הכנסות נטו שלה, הרווח התפעולי המייצג, עושה כל מיני היוונים, ולמעשה הייתה כמשקיע רוכש את החברה וצומח יחד איתה. היום העולם, המשקיעים החדשים כבר מסתכלים על הדברים בצורה טיפה שונה, הם פחות מסתכלים על מה השווי הנוכחי, הם מוכנים היום לסחור ולקנות את החברות בשווי שמגיעו אליו בעוד 3 או 4 או 5 שנים. זה למעשה מה שהסביר את השווים המאוד מאוד גבוהים, והנה פתאום מגיעות החברות האלה עם הרווחים, איך נגדיר את זה, האסטרונומים שלהם, שאנחנו הם אלה שמייצרים להם סופו של דבר את הרווחים האלה, ולמעשה מוכיחות שאת אותה תחזית, את אותו שווי שצפינו בעוד 3 שנים, אכן יכול להתקיים ולהיות שווה, רק שבמקרה הזה הם הפגיזו עוד יותר, כלומר, כבר פתאום תומר השווים שהיום אני קונה את החברות האלה, זה כבר שווי יחסית סביר לרווחיות המאוד מאוד גבוהה שלהם, ולמעשה עוד פעם חזרנו לאותו גלגל.
זה אומר אגב שהמשקיעים אומרים לעצמם, אני סומך על זה שהחברות האלה ימשיכו לצמוח, ימשיכו להרוויח, אף אחד לא יעז להתקרב אליהם, לפרק אותם, להגיד שהם גדולות מדי.
אלא אם כן אתה סיני. בואו נשים את זה רגע בצד.
נשים רגע בצד, עם סין יש סיפור שלם עכשיו.
כי סין הוכיחו לכולם,
אבל...
הם סינים. יש להם את התפיסת עולה.
נמק להסביר.
אני אנסה.
כי זה קצת כמו סינית בשבילי כרגע.
אני אנסה. בסין התפתחה במשך שנים תפיסת העולם נקרא לדו מסלולית. או שאתה גדל בתחום המפלגה, תחת השלטון, ואז אתה מקבל ביטוח בריאות, ביטוח חינוך, מתקדם, אבל תהנה משכר יחסית סביר, לא גבוה, אבל יש לך את ההגנה של המדינה ששומרת אליך, או שאתה גדל במסלול הפרטי, ואז אתה משלם על כל דבר, על חינוך, על בריאות, על דיור, אבל אתה יכול להיות ג'קמה, להיות מיליארדר
משהו ברמה. משהו שלך שלך.
בדיוק. בשלב מסוים השלטון הסיני לא ממש אהב את עודף הביטחון הקפיטליסטי המערבי שהסינים תפסו, וראינו כבר לא פעם אנשי עסקים מאוד מובילים, כמו אנחנו זוכרים בוודאי פוסון, את יור פוסון שנעלם לארבעה ימים.
שהייתה אמורה לקנות את הפניקס.
כן, בדיוק. ימים ספורים לפני שאישרו לא תרחישת הפניקס.
בדיוק, בדיוק, היא נעלמה והוא נעלם וחזר. בסין אפשר גם להיעלם, זהו.
לא, הוא, גם הוא... ג'ק נעמה, ג'ק מה, הבעלים של נעלם אליבאבא נעלם בדיוק. לכמה חודשים.
נעלם וחזר, היתרון הוא בחוזר, השאלה אם אתה חוזר או לא. כלומר, אתה מספיק מקורב לשלטון כדי... לחזור, אבל לא מספיק כדי לא להיעלם. ופתאום הסינים אמרו, תשמעו, לא מתאים לנו, אנחנו בכל זאת מדינה קומוניסטית עם תפיסת העולם שלנו, עם הרצון לטפל באוכלוסייה המבוגרת, עם הרצון.
בוא נקרא לילד בשמו. הם רואים את המיליארדרים והם מרגישים שהם עלולים יום אחד לסכן את השלטון שלהם, את המעמד שלהם.
ולכן?
גם כי הם חזקים יותר מהשלטון, וגם כי אין מה לעשות, אנחנו יודעים שמקומות שבהם יש פערים נורא גדולים, גם יש מתכון, זה מתכון לתסיסה חברתית.
ולכן הם החליטו איך נגדיר את זה באלגנט, התחיל קצת ליישר את השטח, להבהיר לכולם מי בעל הבית, והם עושים את זה בצורה אגרסיבית, וכמו שהסינים יודעים לעשות, שמו להם מטרה, סימנו מטרה, שמים צלב על, וזהו, וזה הכיוון עכשיו. עכשיו, מנהלי ההשקעות שהשקיעו בסין, אתה יודע, תמיד שכדיברנו איתם, תקשיבו, הסינים, ואז פה ראית את הלוגיקה המערבית. לא יפגעו בחברה שמכניסה להם הרבה מאוד כסף, כן? לא יפגעו באליבאבא שמכניסה להם הרבה מאוד כסף לאוצר המדינה. אז הנה, ראינו. כשיש להם את העקרונות ואת הכיוונים שלהם, אז הם יודעים גם לחתוך בבשר החי, גם אם זה יפגע בהם, הם לא מתרגשים מזה, הם חושבים אחרת, וזה סיכון לכל מי שמשקיע
בסין. בעיקר לטווח ארוך, זה ההבדל. הדוגמה האולטימטיבית של מה שסיפרתם מהשבוע האחרון, חברה בשם דידי, שהיא בעצם האובר של הסינים, סין מדינה גדולה, חברה ענקית להזמנת מוניות באפליקציה, הנפיקה בבורסה האמריקאית לפי שווי, אני לא זוכר כמה, אבל של עשרות מיליארדי דולרים, כמקובל לחברות כאלה, ואז הסינים אמרו מה שאמרו, והמניה הזאת נחתכה ב-50% תוך 24 שעות.
נכון. צריך לזכור, הסיכון הפוליטי בסין הוא סיכון אמיתי לכל מי שמשקיע שם. זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. אי אפשר לחשוב שבתפיסת עולם המערבית שלנו אנחנו מבינים. צריך תמיד כבדהו וחשדהו.
זהו, אז אני רוצה אבל להבין את הקשר בין העובדה שנגיד חמש ענקיות הדיגיטל, אפל, מייקרוסופט, גוגל, אמזון ופייסבוק, שהשווי שלהם באמת מתקרב ל10 טריליון דולר, איך נראה הקשר בין זה ובין העובדה ש... דמה, בשנה האחרונה מדברים על הרבה מאוד חברות ישראליות שנהיו חדי קרן, חברות ששוות מיליארד דולר ומעלה. הם נהנים, איך נקרא לזה? מהשאריות, מהעובדה שיש פה חייב סביב התעשייה.
הם נהנים מהתמחור.
גם בלי קשר ישיר לביצועים שלהם עצמם, של אותם חדי קרן?
מרבית חדי הקרן שאנחנו מדברים עליהם זה סוג של סטארט-אפים שעוד לא ממש מרוויחים, כאילו שהם מרוויחים כמה דולרים בודדים או כמה שקלים בודדים, ופה באמת יש את החלום. אוקיי, אני עכשיו עושה חברה שיודעת לעשות טכנולוגיה דומה כזאת או אחרת שפייסבוק תשתמש בה, לכן מתחילים להשוות אותי לפייסבוק, אז ברור שאני לא קנה מידה אחד לאחד, אבל אם הם נסחרים אי שם בשניים, 3 טריליון דולר, אז אני, אם אני עם השווי שלי הוא 2 מיליארד דולר, זה הגיוני במרווחים בין שני הדברים.
זה גם הגיוני שחברה שנסחרת במאות מיליוני דולרים, במאות מיליארדי דולרים, או אפילו כבר בטריליון
כן,
ומעלה,
ומעלה,
היכולת שלה גם לקנות חברה ישראלית כזאת, זה ככה, אתה פשוט קונה, לגמרי. וזהו זה, זה לא...
המשחק משתנה לגמרי. פתאום אם הם רוצים לקנות, אז איך אומרים בסופרדרטים? Money is no object, כאילו, כסף זה לא מגבלה. וזה בדיוק מה שקורה כאן. אם אתה שווה 2 טריליון ומשהו דולר, ואתה רוצה לקנות חברה גם ב-2 מיליארד דולר, זה משהו שלא...
את הנושא קולות של מסתייג. ממה אתה מסתייג?
אני לא מסתייג בכלל, אני רוצה אבל להציע עוד דרך להסתכל על זה, דרך שלושת המילים, המנצח לוקח הכל. אנחנו למדים בסיפור הזה, שאנחנו מסתכלים ומנתחים את הדוחות של הענקיות האמריקאיות, והמספרים שם הם פשוט, עוד פעם אני חוזר לזה, אפל הרוויחה, 20 מיליארד דולר ברבעון. אוקיי, אז אם אתה אומר את זה, בואי,
תודות לכל בעלי האייפון.
תודות לכל, בעיקר תודות לאנשים שרכשו במהלך הרבעון האחרון אייפונים. אתה לוקח את המספרים האלה, אתה אומר, תוסיף איזה גידול, זה עוד מעט 100 מיליארד דולר של רווח, רווח נקי, אני לא מדבר על מחירות, רווח נקי במהלך בשנה אחת, אז אתה אומר, פתאום זה אולי לא בלתי סביר שהיא תהיה שווה 2.5 טריליון דולר, כי זה בסך הכל מכפיל 25, מה קרה? אני קצת מעגל מאוד את המספרים בכוונה, והם טיפה יותר גדולים. אותו סיפור גוגל, אבל אתה רואה שבסופו של דבר, כשיש חברה כזאת, והיא משתלטת על השוק, אז השלטון הוא מוחלט, והרווח שלה הוא עצום. אז מאותו רגע, כל סטארט-אפ שיכול להיות הימור, אפילו בהסתברות של 10%, 20%, 30%, שבסופו של דבר הוא זה שיהיה השחקן הדומיננטי באיזשהו שוק מסוים, באיזה נישה מסוימת, זה יכול להיות בסייבר כזה, או שזה יכול להיות בפרסומות כאלה ואחרות. אז אתה אומר, תשמע, אם ככה זה הולך להיראות השוק הזה, והמנצח לוקח הכל, אז אני מוכן לשים את השלטון שלי על איזשהו כמה וכמה סטארט-אפים, מתוך תקווה שלפחות אחד מהם יהיה המנצח לוקח הכל, ובעתיד אני אהנה מרווחים שלפחות במונחי אחוזים ייראו כמו אלה של אפל ושל גוגל ושל אמזון ושל מייקרוסופט. ותחשוב, איזה טלפונים יש עוד?
רק מילת הזהרה, איתן.
איזה מערכות הפעלה יש עוד? איזה מנועי חיפוש יש עוד? מילות הזרה, לך על זה.
אני רק אגיד, זה בדיוק המשחק עם החלום, כן? כמו שפנדורה שחררה את הרעה הגדולה מכולם בסוף התקווה, זה בדיוק הבעיה, החלום. אתה מייצר פה חלום לאנשים שכמות החברות שיצליחו לממש אותו היא לא גדולה.
כן, תשמע, אבל יש פה עוד איזה כמה שאלות שכתבה חברתנו דפנה מאור, שלכל אחת מהחברות האלה, כמה שאנחנו מתפעלים ומריפיות להם, יש איזה נקודות חולשה, יש בעיות, לא הכל צומח במהירות, והשאלה, מה הסבירות שאנחנו נראה בעוד 5 שנים את אחת החברות האלה, אולי 2 מהן, מתרסקת, שמשהו פתאום לא עובד ולא הולך, וראינו כבר, אתם זוכרים את הספר לנצח נבנו, עם אותן 18 חברות שנבנו לנצח, הם לא נבנו לנצח,
היה נראה שהם יהיו איתנו לתמיד, ומסתכלים אחורה,
ורבע מהם מתפרק והתרסק.
איפה קודק,
קודק זה הסיפור.
ג'נרל מוטורס, איפה, עדיין קיימים.
לא, ג'נרל פור, קודק זה באמת הסיפור, קודק אני חושב שזה הסיפור שכולם למדו אותו, ובבית ספר למנהל עסקים כולם לומדים את סיפור קודק.
לא, יש שם רבע מהחברות קרסו לגמרי.
בהנחה.
והשאלה פה, מי מהחמש האלה באמת נמצא בעמדה הכי שברירית? יש לכם איזו הערכה?
אני מוכן להגיד אף אחת מהן.
מאוד קשה לראות את החברות האלה מאבדות מהעוצמה שלהם, מה שכן, יש בארצות הברית עכשיו מגמה, והציר עליה הנשיא ג'ו ביידן, להסתכל עמוק מאוד על הפעילות של החברות האלה, ואולי אפילו להגיע לא רק לכדי כנסות והגבלות, אלא גם לפירוק של חברות כאלה לחלקים השונים שלהם, ואז זה עשוי להכניס יותר תחרות. זה לא אומר בהכרח שבעל מניות היום ייפגע, כי יכול להיות שסכום של החלקים יהיה אפילו יותר גדול מהשלם לנקודה מסוימת, אבל אולי אנחנו לא נראה את אותן חברות כמפלצות כמו שאנחנו רואים אותן בימים אלה. ודרך אגב, המספרים האלה,
הם לא לנצח נבנו, הם נבנו לשלוש, 5 שנים הקרובות, עוד אפשר לחתום על
זה. הם נבנו עד לפירוק שלהם כנראה, לא לנצח נבנו, אבל פירוק נבנו.
בניגוד לסינים, השלטון המערבי כן מסתכל על הרווחיות ועל כמה כסף אני מקבל מזה, ואיך אולי אם פתאום נגיע לאיזשהו עסקה שמשלמו לי יותר מיסים, אז אני לא אגע בהם. זה לא שיקולים שזרים לשלטון המערבי.
לא, לא, ודאי שלא.
ולכן אולי הם לא לנצח נבנו, אבל הם בהחלט כנראה פה להישאר. אלא אם כן, כמובן, בואו נסייג, לא יעשו פה טעויות קטסטרופליות בתחום הניהול, ולא יתקבלו פה החלטות.
בסדר, אי אפשר לדעת, אנחנו לא ננסה לתת
תחזיות בצווח ארוך. האיום הראשון זה שבאמת אחת מהן תעשה טעות, מישהי מהן תעשה טעות מאוד גדולה, טעות עסקית מאוד גדולה, והאיום השני זה שהם יצליחו כל כך, שבסוף יבואו ויגידו, שמה, זה באמת סכנה, אז בואו נפרק את הדבר הזה לכמה חתיכות.
כשאתה שולט כמו גוגל על 90% משוק החיפוש בעולם, אתה לא יכול לעשות כבר טעויות. המכונה הזאת היא עובדת, היא כבר תפסה פור כל כך גדול במונחים של המידע שהיא כבר צברה על אנשים, שאפילו אם אתה בא עם מנוע חיפוש לא פחות טוב מזה של גוגל, אתה כבר אין לך את ה-20 שנה של דאטה שאתה יכול להתחרות בהם, כך ששום דבר, לפחות בטווח הקצר, לא אמור לאיים עליהם.
לא, זה קשור למדיניות עסקית. איתן, ראינו למשל את חברת טבע, שהייתה לה מדיניות של רכישות ורכישות ורכישות, ובגלל הרווחיות הגבוהה שנבעה מהטבות מס ומתרופה בלעדית הקופקסון, הם כל פעם הגדילו את האימור והשקיעו בחברות, בהתחלה ב-3 מיליארד ואחרי זה ב-7 מיליארד, ויום אחד הגיעו להשקעה ב-40 מיליארד דולר, וזה העסקה שריסקה אותה.
מה כבר גוגל יכולה לקנות שהיא עוד לא קנתה והיא תמשיך לקנות?
סמי, אל תשכח שטבע לקחה את הכל במינופים. גוגל ואפל יכולות לקנות הרבה מאוד, הרבה מאוד 40 מיליארד דולר, בלי לקחת שום מינוף משום מקום.
מי ששומע את שניכם עכשיו הולך וקונה את המניות של החברות האלה, כי לא יקרה להם שום דבר רע, חברים.
לא, זה בדיוק להפך. השאלה האמיתית שנשאלת, דווקא בגלל שהדוחות האלה משקפים את שנת הקורונה שכולם היו בבית, והיו בבית והיו חייבים את השירותים הדיגיטליים, ועכשיו אנחנו בתקווה, קצת בזהירות יוצאים מהבית למרות הגל הרביעי. השאלה האמיתית היא כמעט הפוכה ממה שאתה רומז, האם בעצם זה נקודת השיא של הטק ונקודת השיא של הטק הגדולים ביותר, כי אלה מספרים שפשוט לא היו בהיסטוריה ונורא קשה להאמין שהם יישארו קדימה. ואתה יודע מה, בחלק מהחברות, למשל אפל, באו וכבר אמרו שהם לא מבטיחות שהקצב צמיחה הזה יישמר, כי אתה יודע, כולם הלכו וקנו עוד טלפון, כי אחרי שנה בבית אתה באמת מרגיש שאתה חייב משהו לשנות בחיים שלך, זה לא אומר שאתה תקנה טלפון נוסף בשנה הבאה.
כן, יפה. אסה, אתה מוזמן לפה בעוד 5 שנים לראות אם צדקת.
אין בעיה, אנחנו נהיה כאן.
תודה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים ליום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, היה נחמד איתך.
היה נחמד גם איתך, סמי, בעיקר שיומיים עשית טיולים ברחבי המדינה.
ואני ממליץ לך גם לעשות טיולים בעצמך. זה לא רע לפגוש עוד אנשים מלבדי.
יש אנשים מחוץ לאמר.
יש אנשים, ואפילו מאזינים לנו. מצאתי אותם בנצרת, בהחלט. זהו, אנחנו נהיה פה כמובן בתחילת שבוע הבא. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. תודה רבה למאיה בניסן ויונתן מניאביץ שעורכים אותנו. סוף שבוע נעים ולהתראות.
להתראות.